ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד, אפשר לספור 25 שורות מלמעלה. אתם רואים ברייתא ארוכה במסגרת וגם משולשים תוך כדי בתוך הברייתא, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא / מבנה ארבע רשויות דשבת. אנחנו הזכרנו כמה פעמים מתחילת המסכת שבדבר הגמרא תפרט יש ארבע רשויות. אפשר להקדים ולומר שתיים הם מדורייתא, דהיינו רשות היחיד ורשות הרבים, ויש עוד שני רשויות, כרמלית ומקום פטור, שהם אינם מדורייתא. מה הכוונה? ודיברנו על זה גם בדפים הקודמים, שאם אדם למשל עוקר חפץ מרשות היחיד, הוא מניח אותו בקרמלית, אז הוא לא עבר על איסור דורייתא. אנחנו לא מדברים על דבר שמותר לכתחילה לעשות, אבל זה בוודאי אינו איסור דורייתא. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, עוד הערה, רק הזכרנו כבר מתחילת המסכת שכדאי להשיג ולעזר בספר ציורים, ואנחנו ממליצים על ספר פירוש חי, ואנחנו תוך כדי הלימוד נציין את הציורים המתאימים לנלמד. אז שוב פעם, תנו רבנן, ארבע רשויות לשבת: רשות היחיד, רשות הרבים וכרמלית ומקום פטור. ואיזו היא רשות היחיד? אז אפשר לפתוח את הפירוש חי ציור 51, חריץ שהוא עמוק 10 טווחים, 10, ורחב 4, 4 טווחים, וכן גדר שהוא גבוה 10 ורחב 4, זו היא רשות היחיד גמורה. כפכפנו את המשפט הזה, הגמרא שהיא חוזרת על הפרטים בברייתא, למשל שלוש שורות מסוף העמוד, אתם יכולים לראות כבר צורת בית, ואין ציטוטים שימשיכו עד תת עמוד א', ציטוטים מהברייתא שאנחנו קוראים הברייתא דה ארבע רשויות, ושמה שלוש שורות מהסוף יש כאן ציטוט מה משפט שקראנו עכשיו, זו היא רשות היחיד. כשאתה מדבר, מנסח את המילים שלך בצורה כזאת, זו היא, אתה בא למעט משהו, אז הגמרא תשאל למעוטי מי. ולגבי המילה גמורה, זו היא רשות היחיד גמורה, אנחנו נראה התייחסות בעמוד ב', 3-4 שורות מראש העמוד. מה רוצה הברייתא לומר בתוספת המילה הזאת גמורה? בכל אופן, אנחנו נמתין עד לשם כדי ללמוד את ההסבר, ונמשיך בברייתא. ואיזו היא רשות הרבים? סרטיה, יש ציורים בפירוש חי 52, ופלטיה, ציור מספר 48. עוד פעם, סרטיה ופלטיה גדולה ומבואות המפולשים, אפשר לראות ציור 53. מה הכוונה מבוי המפולש? יש שתי רשויות רבים, ובאמצע מה שמחבר ביניהם מבוי, הוא פתוח בשתי הקצוות, לכן הוא נקרא מפולש, מבוי מפולש. זוהי רשות הרבים גמורה. אין מוציאים מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו, ואין מכניסים מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו, ואם הוציא והכניס, בשוגג חייב חטאת, במזיד אנוש קראת ונזכר. מה זה ונזכר? אם יש עדים שהתרו בו, קיבל התראה, אז יש סקילה מיתת בית דין, בסקילה בלי העדים והתראה, אבל הבן אדם פעל במזיד, הוא נענש בקרית. אבל ים ובקעה ואיסטבנית, אנחנו התייחסנו לאיסטבנית בשיעור הקודם, הסתיו, וראינו גם את הציור בפירוש חי מספר 48 שתיאר אותו, והקרמלית אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. רש"י כותב אינן לא כרשות היחיד משום דדמיה לרשות רבים דאין להם מחיצות, הדברים האלו יא ביקה וכולי, ולא כרשות הרבים דאינן דומים לדגלי מדבר, את מחנה ישראל ביציאת מצרים שעבו המדבר, דלאו להילוכה דרבים, אבי די המקומות האלו הם לא עשויים להילוכה רבים. נמשיך בגמרא, ואין נושאים ונותנים בתוכה אלא בתוך 400 מותר, אבל לא מעבר לכך, ואם נעשה ונתן בתוכה פטור. ואין מוציאים מתוכה לרשות הרבים ולא מרשות הרבים לתוכה, ואין מכניסים מרשות היחיד לתוכה ולא מתוכה לרשות היחיד, ואם הוציא והכניס פטור. כמו שאמרנו שאם נשא ונתן פטור, גם אם מוציא ומכניס פטור. חצרות של רבים, יש לציין שהפסקה הזאת אינה שייכת לחילוק ארבע הרשויות. יש גם אפשרות להסתכל בפירוש חי בציורים 55, זה לגבי חצרות של רבים או מבואות שאינן מפולשים, פירוש חי ציור מספר 56. עירבו מותרים, לא עירבו אסורים. בחצר שיש כמה בתים שנפתחים לאותו חצר, מי דרבנן אסור להוציא מהבית לחצר. החצר דומה לרשות הרבים בזה שיש כמה אנשים ששותפים בו, אז יש, מאחר שיש דמיון, אז חכמינו אסרו תלצו מחצר, מבית לחצר ומחצר לבית, חצר שיש כמה בתים שנפתחים לתוכו, אלא אם כן הם עירבו, עשו עירוב חצרות, כלומר הם השתתפו במזון. וכמו כן לגבי מבוי שאינו מפולש, אסור לתתר מחצר למבוי ולמבוי לחצר, אלא אם כן הם עושים מה שנקרא שיתופי מבואות. אז זה הכוונה פה, שאם עירבו מותרים, לא עירבו אסורים. רש"י כותב ומבואות שאינן מפולשים שראשו אחד סתום וחצרו פתוחים לו, ובני החצר יוצאים דרך מבוא לרשות רבים. עירבו, ממשיך רש"י, כל הבתים של החצר יחד בפת, וכן עניין המבוי, אם עירבו החצרות הפתוחות לו למבוי ביחד, מותרים להכניס להוציא מן הבתים לחצר, וכן מן החצרות למבוי, לא עירבו אסורים, מפני שהבית מיוחדת לבעליה והחצר רשות לכולן, ונמצא מוציא מרשות לרשות. אף על פי ששתיהם רשות היחיד, לעשות סייג לתורה להרחיק שלא יוצאים מרשות היחיד לרשות רבים, אז לכן נאסרו בלי אם לא עירבו. והך מילתא לאו מחילוק ארבע רשויות היא, כמו שאנחנו אמרנו, זה בין עירבו בין לא עירבו, רשות היחיד היא, והמוציא מתוכו לרשות הרבים חייב. מי שמוציא מהמבוי שאינו מפולש או מהחצר של רבים לרשות רבים ממש, זה חייב מן התורה, כי המקומות האלו הם מדורית עם רשות היחיד. אנחנו חוזרים לגמרא, משולש מספר 4, ואנחנו באים לתאר מקום פטור. אדם עומד על האסקופה. יש בפירוש חי ציור 57. האסקופה הוא מקום פטור. הוא ממילא נותן מבעל הבית שהוא ברשות היחיד, הוא בתוך הבית, ונותן לו. נותן מעני, הוא עומד ברשות רבים, ונותן לו. ובלבד שלא איתו מבעל הבית ונותן לעני, שהוא לא יהיה איזו סוג של גשר להעביר מבעל הבית לעני, מעני ונותן לבעל הבית. זה אנחנו גם לא רוצים שהוא יעשה. ואם נטל ונתן, שלושתן פטורים, כי בכל זאת העצירה על האסקופה שהוא מקום פטור מהווה הפסק בין העקירה להנחה, בין העקירה מרשות אחד דורייתא להנחה הסופית ברשות השני שהוא מדורייתא. אנחנו נסכם ברשי, אדם עומד על האסקופה ונותן מעני, עומד בחוץ ונותן לו וכולי, וזה מקום פטור שהוזכר למעלה, שאינו חשוב רשות לעצמו, לפי שאינו רחב ארבעה, כמפורש לכמן. הוא בטל אצל רשות היחיד ואצל רשות הרבים. מה שנאמר בברייתא שלא יהיה מין מעבר או גשר בין רשות איש רשות היחיד ואיש רשות הרבים, על זה רש"י מסביר, דמזלזל באיסורי שבת לכתחילה, לגרום הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וגזרה דיל מעטי לאקולי אלפיקי להדיה מרשות היחיד לרשות הרבים, כלומר בלי לעצור בכלל, אז זה יהיה אסור. ואנחנו חוזרים לגמרא. אחרים אומרים אסקופה משמשת שתי רשויות, כאילו פעמים הוא בתורת רשות היחיד ופעמים כרשות רבים. ומתי? בזמן שהפתח פתוח, פתח של הבית פתוח, כי לפנים אתה סקופה, יש לה דין רשות היחיד. פתח נעול כלחוץ. ואם הייתה סקופה גבוהה, עשרה, רחבה, ארבעה, הרי זה רשות לעצמה. רש"י כותב, הרי זה רשות לעצמה, אף הפי שהיא מרשות היחיד, כלמין עליין, בגדר גבוה עשרה ורחב ארבעה, הביא הרשות בפני עצמה, וכאן זה ההבלטה, ואין מוציאים מן הבית לתוכה. ולכמן מפרש תאמה, כאילו, על פני הדברים זה קצת תמוע, שני רשות היחיד צמודים זו לזו. נחזור לגמרא, אנחנו הזכרנו מקודם שצורת הבית הם הציטוטים מהברייתא שקראנו עכשיו, והציטוטים האלו זה יחזיק אותנו מבחינת כמות הדפים עד דף ת עמוד א'. אז כל מי שיש לו איזו שאלה או צורך להבהרה למה שאנחנו למדנו עכשיו, אתם יכולים לסמוך על הגמרא לטפל בו, כפי שאמרנו עד דף ת עמוד א', הגמרא תעסוק במקור הזה. הנושא הראשון, רשות היחיד. עכשיו הגמרא, אמר, זוהי רשות היחיד. כפי שהזכרנו גם מוקדם יותר, יש לנו חיצים, ואחרי שהברייתא תיארה מה זה רשות היחיד? החריץ שימור יוד ורחב ד' וכן גדר שגבוה יוד ורחב ד'. היא אומרת, זו היא רשות היחיד. למעוטי מי, שורת הגמרא, מה לא? למעוטי דרב יהודה. אנחנו עוד מעט נראה שרב יהודה מוכן להוסיף עוד דוגמה לרשות היחיד שהתנא כאן רוצה לשלול, שהוא לא מקבל דעתו של רבי יהודה. דתניא, יתר על כן, אמר רבי יהודה, בנוסף למה שכבר הזכרנו כרשות היחיד, רבי יהודה מוסיף, מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים, אפשר לעזר בפירוש חי, מספר 58. אז יש לנו שני בתים בשני צידי רשות הרבים, כלומר זה כנגד זה, מבחינת המציאות, אז יש שתי מחיצות, כאילו הקיר של הבית מצד אחד והקיר של הבית שממול, אז יש לנו שתי מחיצות. כשאנחנו מדברים על רשות היחיד, אז ידוע שאם יש ארבע מחיצות זה ודאי רשות היחיד. גם אם יש שלוש מחיצות, למרות שרשי כאן לא היה כל כך ברור, אבל יש במסכת עירובין דף יוד א' דף יוד ב' שרשי מתייחס גם לשלוש מחיצות כרשות היחיד. כאן יש לנו שתי מחיצות בעצם. אז מה רב יהודה אומר על זה? עושה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', לכי מכאן ולכי מכאן, והזכרנו שיש בפירוש חי ציור 58, ועכשיו ציור 59, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע. אפשר לטלטל, למרות שאתה עומד על כביש, אבל הכביש הזה כעת נמצא בין שני הבתים, ויש גם שתי קורות ש מונחות מעבר לכביש, כפי שאתם יכולים לראות בציור משני הקצוות של הבתים, וזה מספיק לפי רב יהודה ליצור רשות היחיד. ורשי שורה ראשונה, לכי מכאן ולכי מכאן, בשתי פאות של אחד מן הבתים, שתי הפינות של אחד מן הבתים, אתה שם לכי, לכי עמוד כזה, להקר באלמה, זה לא כאילו אתה יוצר מחיצה ממש, וכסבר לבידה שתי מחיצות, הווי רשות יחיד, מדורייתא, והיקה שתי מחיצות, מעל יתא, מחיצות של שתי הבתים, של שני בתים, כמו שאנחנו תיארנו מקודם. אז אם אתה מוסיף את הקורות, או לחיים כאן, אתה יכול לטטל באזור שבין שני הבתים. אמרו לו, חכמים חולקים עליו, אין מערבין רשות הרבים בכך. אז מה אמרנו? הברייתא שאמרה זו היא רשות היחיד, זה בא להפוקה דבריו של רבי יהודה בעניין שני הבתים. לפי התנא של הברייתא, המקרה הזה של שני הבתים, מה שנמצא באמצע, אינו רשות היחיד. זה הכוונה. זו היא רשות היחיד, אותו חריץ, אותו גדר, ולא מה שרבי יהודה אומר. והמי קראו לגמורה, אמרנו רשות וזוהי רשות היחיד גמורה. מהו דתימה? היא פליגי רבנן עלי דרבי יהודה דלא הווי רשות היחיד. היינו יכולים לחשוב שהחכמים לא מקבלים דבריו של רבי יהודה, כלומר שלפי החכמים זה אינו רשות היחיד. הני מילי לטלטל, שהחכמים אוסרים טלטול בין שני הבתים, שלא לא יאפשרו טלטול חפץ דלת עמות בין הבתים. לחומרה הם אומרים זה אינו רשות היחיד לאסור טלטול, אבל לזרוק, מי שלמשל עומד על בכביש הזה שבין שני הבתים והוא יזרוק פריט, חפץ, לתוך בין הבתים, על הכביש בין הבתים, מודו, והייתי חושב שהחכמים יסכימו, לגבי זריקה, לגבי הדבר הזה, זה כן רשות היחיד. אז מה הוא עשה? הוא זרק הלאה, זאת אומרת, הוא עמד הלאה ברשות רבים ממש, וזרק לאותו מקום באמצע, בין שני הבתים, או ההפך, עמד בין שני הבתים וזרק מעבר להם הלאה ברשות הרבים, הלאה באותו כביש, אז הייתי חושב לגבי הדוגמה הזאת של זריקה, המקום בין שני הבתים כן נחשב לפי החכמים כרשות היחיד, ואז יש להחמיר, יש לחייב אדם שזרק. זה מה שהייתי חושב, כמה שמלן שגם לכולה, גם אם התוצאה היא לכולה, המקום הזה בין שני הבתים על הכביש אינו רשות היחיד אלא רשות הרבים. ומילא אם הוא זרק מבין שני הבתים על ולא עבר 400, הוא לא עשה כלום. או אם הוא מטלטל מבין שני הבתים הלאה, כמובן פחות מ-400, לא עשה כלום. אז האמרה הזאת, זוהי רשות הרבים גמורה, להפוקי המקרה של רב יהודה, שלפי הרבנן, זה כלל וכלל אינו רשות היחיד, בין אם התוצאה היא לחומרה, בין אם התוצאה מכך יהיה לכולה. זה הכוונה כמה שמלן, המילה גמורה, שאין להחשיב את המקום בין שני הבתים כרשות היחיד גם בקשר לזרוק. אמרנו, זוהי רשות הרבים. כשהברייתא תיארה מה זה רשות הרבים, סרטיו פלטי גדולה מוגן פלשים, ואז היא אומרת זוהי רשות הרבים גמורה. אז אמרנו, זוהי רשות הרבים למותי מי, מה אינו רשות הרבים? למותי אידך דרבי יהודה. עוד הלכה של רבי יהודה שהברייתא לא מקבלת. דתנן, רבי יהודה אומר, אנחנו נסתכל בפירוש חי ציור 69, אנחנו נדבר על מה שנקרא פסי ביראות בור. רשי נותן את הרקע לדין הזה, אז אנחנו נקרא עוד קצת בגמרא ואז נעבור לרשי. אז רבי יהודה אומר שאם הייתה דרך רשות הרבים מפסיקתן, כלומר הרבים, הציבור, עוברים בין אותם פסי בירות, יסלקנה לצדדים. אז שיבנו את הפסי בירות בצורה כזאת שהרבים לא יעברו בתוכו, כי העברת הרבים בין פסי בירות מבטלת אותה מלהיות רשות היחיד. וחכמים אומרים, ציור מספר 70, אינו צריך, כי לפי החכמים זה אינו נחשב רשות הרבים, זה עדיין רשות היחיד, למרות שהרבים עוברים שם, זה לא הופך אותו להיות רשות הרבים. אז מה כן רשות הרבים? זה בדיוק מה שראינו בברייתא, שהברייתא אמרה זוהי רשות הרבים, ומצביעים על הסרקיה והפלטיה או מבואות המפולשים, זה רשות הרבים, ולא פסי בירות שביניהם עוברים הרבים, זה עדיין רשות היחיד. יש לנו אגב בגמרות שלנו ציור קטן בשוליים. לפני שניכנס ללמוד את הרשי, נציין שרואים בציור זה תצפית ממעוף הציפור, אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה, יש בור, והבור עצמו הוא רשות היחיד, בור שמים, וסביב הבור יש עמודים בארבע זוויות, כמו שאתם יכולים לראות. אנחנו לא ניכנס כאן לשיעורי העמודים והשיעור הפרצות שאתם, הפרצות שאתם יכולים לראות גם בציור שלנו, אבל מכוח מסורת הלכה למשה מסיני, האזור שמוקף בין ארבע זוויות נחשב רשות היחיד. והחכמים אומרים שגם אם הרבים עדיין צועדים בין העמודים האלו, זה לא מבטל אותו מלהיות רשות היחיד. וזה מה שתנא של הברייתא שלנו התכוון באומרו, זוהי רשות רבים, הסרקיה והפתיה, המבואה למשולות, אבל לא המקרה של פסי בירות שדרך הרבים עוברת שם. במה שאנחנו למדנו לפי רבי יהודה, אם הייתה דרך רשות הרבים מפסיקתן, כלומר הרבים עוברים בין הפסי בירות, אז ישראל כן על הצדדים. עכשיו רשי מפסיקתן לפסי בירות בפרק שני די רובין, תקידו חכמים משום עולי רגלים בבור ברשות הרבים, והבור עצמה הוא רשות היחיד שהיא עמוקה עשרה וחווה דלת, והממלא את מים מתוכה ומניח על שפתה חייב. אם אין שום תיקון, אז הוא מעביר מים, מי הוא עוקר מים מרשות היחיד, שם אותו על שפת הבור, זהו רשות הרבים. וכאילו חכמים לעשות ארבע פסים, וביניהם בין הפסים ארבע, עשר עמות, דהווה חללו האזור שמוקף רשות היחיד למלות מן הבור. וכמה ביודעה, אם הייתה דרך רשות הרבים מפסיקתן, שהרבים צועדים עוברים, הולכים שם, יסרקנה מביניהם, דיאטו רבים ומבט לי מחיצתה. ורשי בדיבור המטריל הבא אינו צריך, והיינו דקטני, זוהי רשות רבים, הסרטיה והפלטיה, אבל הילוך דרבים לבין הפסים, לא אביא רשות הרבים. הוא יביקה שם ארבע מחיצות. ועמי קראו לגמורה, כפי שראינו, וזוהי רשות הרבים גמורה. אז הגמרא עונה, איידי דתנא רישא גמורה, ואז הסברנו בעניין רשות היחיד, היה צורך לומר גמורה. תנא נמי סיפא לגבי רשות הרבים גמורה, אבל לא שיש ללמוד איזושהי הלכה מיוחדת מהמילה גמורה פה בקשר לרשות הרבים. הגמרא שואלת, ולחשוב נמי מדבר כרשות הרבים דהא תניא, איזו היא רשות הרבים? סרטיה ופלטיה גדולה ומבואות המפולשים והמדבר. אז למה בברייתא שלנו עם ארבע רשויות לא מוזכר המדבר, אבל בברייתא הזאת כן? אמר רבי, לא קשיא, כאן בזמן שישראל שוהים במדבר ביציאת מצרים, אז המדבר נחשב רשות הרבים. כאן בזמן הזה יש הערה בתוספות שהוא נקרא לזה קצה קרחון של דיון מאוד ער בראשונים. תוספות כאן, בדיבור המתחיל, כאן בזמן שישראל שוהים במדבר, משמע קצת, דינה רשות הרבים, אלא אם כן מצויים שם 60 ריבו כמו במדבר. כפי שאמרנו, יש הרבה הרבה דיון סביב הנקודה הזאת, האם כדי להגדיר רשות הרבים צריכים גם שיהיה 60 ריבו כמו ביציאת מצרים, במספר האוכלוסין של ישראל שנמנו. אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו עוד ציטוט, אם הוציא והכניס בשוגג חייב חטאת, במזיד אנוש כרת ונזכר. כמובן מדובר עם מי שהוציא והכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, וכן מרשות היחיד לרשות הרבים. הגמרא רוצה לדעת מה החידוש, איזו חידוש יש פה. בשוגג חייב חטא פשיטה, זה פשוט. אז הגמרא עונה, במזיד אנוש קראת ונשכל יצטריך לי, יצטריך עלי. הגמרא שואל, הנה מפשיטה, שעל הלכות שבת, מי שעבר במזיד חייב כרית, ואם יש עדים והתראה, גם חייב, או חייב סקילה, כל הדברים האלו הם דברים פשוטים. רש"י כותב, חייב חטאת, כיוון דתנא חדה רשות היחיד, וחדה רשות רבים, נסתמה, ואם הוציא והכניס, חייב. ואני ידען את זה שגגתו חטאת השבת, זדונו כרית הוא, והכלל אומר שדבר שזדונו כרית, כמובן כשמדבר בלא תעשה, השגגה שלו מחייב את הבן אדם חטאת. אז היה מספיק לומר אם הוציא והכניס חייב. למה התוספת הזאת, הפירוט הזה? הגמרא עונה, כמשמלן, בזה שאנחנו אומרים שבמזיד אנוש כרית ונסכל, אנחנו מבינים או לומדים כדרף, ואנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה, תשימו לב, ואנחנו ברמות המסומנות סימנו אותו בהתאם. כדרף, דיאמר רב, מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא, וכתוב בה. מגילת סתרים, יש גם הרבה שכתוב על הנושא הזה. אנחנו נסתכל ברש"י, מגילת סתרים שסתירוה מפני, זה דברי תורה שכתבו אותם, אבל הסתירו אותם מפני שלא ניתנה לכתוב. אסור לכתוב תורה שבעל פה. ושומעים דברי יחיד חדשים שאינן נשנים בבית המדרש, וכותבים אותן שלא ישתקחו, מסתירים את המגילה. אז הם טיוטות, נקודות שמדי פעם היו כותבים, מאחר שזה חלק מתורה שבעל פה, שאז עדיין נזהרו באיסור לכתוב דברים שבעל פה, כמו שיש איסור לומר בעל פה דברים שבכתב. בכל זאת היה צורך כדי שלא ישתקחו, כמו שרש"י תיאר, אז היה צורך לכתוב, ובכל זאת הסתירו אותם. יש גם במעריץ חיות הרחבה בנושא הזה, ואנחנו מתקדם בגמרא. בכל אופן, שרב מצא שכתוב באחד מהמגילות האלו, וכתוב בה, איסי בן יהודה אומר, אבות מלאכות 40 חסר אחד, זאת אומרת 39 אבות מלאכות. יש קטע בסוגריים, הם נשאים דילו כדי לראות ברצף לשון המתוקן, בתוכם הגמרא מתקנת לשון הברייתא, אז אנחנו נדלג קודם. אינו חייב על אחת מהן, יש 39 אבות מלאכות, ועל אחת מהן הוא לא חייב כרית ומיתת בית דין. והכמה שמלן, מה שאנחנו ראינו למעלה, הפירוט בעניין הוצאה שבמזיד אנוש כרית ונסכל, כלומר הוצאה, מהנחת לא מספקן. אין ספק לגבי הוצאה. כפי שאנחנו נחזור על זה עוד פעם, שבאותה מגילת סתרים כתוב שברשימה של ה-39 אבות מלאכות יש אחד מהן, ואנחנו לא יודעים איזו, אחד מהם שהוא לא חייב כרית וסקילה. והאמרה למעלה שבהוצאה במזיד אנוש כרית ונסכל אומר לנו שבעניין הוצאה זה לא נכנס לספק, אלא זה ודאי במי שהזיד בו חייב כרית וסקילה. דילגנו על קטע שבעצם רואים לשון של הברייתא של איסי בן יהודה משהו לא תקין, והגמרא מתקנת אותו. אנחנו קראנו את התיקון ונחזור לאותו מגילת סתרים. איסי בן יהודה אומר, אבות מלאכות 40 חסר אחד, ואינו חייב אלא אחת. שואת אומר, הנה מה, אדם עבר כל 39 אבות מלאכות הוא חייב רק קורבן אחד? ואתנן, אבות נלכות, ארבעים חסר אחת, והבין הבא, ונשאל השאלה, מניין אדם עלי, צריכים רק להקדים ולומר שבדף עין ג' יש משנה שרושמת כל 39 אבות מלאכות, וכולנו יכולים לספור 1, 2, 3, 4, ובכל זאת המשנה אומרת אבות מלאכות 40 חסר אחת. היא נותנת לי את המספר 39. למה יש צורך לומר את המניין? זה הכוונה, והבין הבא, שאלנו בניינה למה לי? הרי מפורט הרשימה של אבות המלאכות. ויאמר רבי יוחנן, שאם עשאן כולן בהלם אחד, אדם עשה את כל אבות מלאכות בהלם אחד, כלומר הוא לא גילה בין מלאכה מלאכה שהיום שבת. הוא חשב שהיום חול. הוא עשה אותם בשגגה הזאת, בלי לגלות בין זה לזה ש... היום שבת ואסור לעשות את זה. זה הכוונה, כולם בהלם, אחד ברצף, אחד של אי ידיעה. ומה הדין, אם באמת אדם עשה כך, חייב על כל אחד ואחת. אז אי אפשר לגרוס בברייתא אינו חייב אלא אחת. אלא אימה אינו חייב על אחת מהן, והכמה שמן, מה שראינו בפירוט, שבמזיד אנוש קרי ונזכל ההוצאה מהנחת לא מספקן. אמרנו שוב ציטוט מהברייתא של עמוד א', אבל ים וביקה והסתוונית והכרמלית אינן לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים. הגמרא שואלת, וביקה אינו, לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, והתנן במסכת טהרות. הביקה בימות החמה. זה הזמן שאין בזרעים. רשות היחיד לשבת, אנחנו מדגישים את המילה רשות היחיד עם הקבקוב. רשות הרבים לטומאה. יש נפקא מינה לגבי ספק טומאה, והכלל הידוע שספק טומאה ברשות הרבים אנחנו מקילים, אומרים טהור. אז הביקה בימות החמה לגבי ספק טומאה מוגדר כרשות הרבים לכולה. בימות הגשמים זה הזמן שזורעים בביקה, ממילא הרבים לא עוברים שם בכלל, אז רשות היחיד לכך ולכך. תשימו לב, התקפנו שוב פעם רשות היחיד. אז לגבי הביקה ודיני שבת, בכל השנה הוא נקרא רשות היחיד. אז למה בברייתא שבעמוד א' כתוב שהביקה לא כרשות היחיד? אז כדי לתת הסבר תשובה למשנה במסכת טהרות, אנחנו מבליטים בפס כפול ההסברים. אמר אולה, בהסבר ראשון, לעולם לגבי הביקה קרמלית הוויה, כמו שאמרנו בוו עמוד א' בברייתא של ארבע רשויות. ומה קרי לה במסכת טהרות רשות היחיד? לפי שאינה רשות הרבים. כאילו השימוש בביטוי רשות היחיד זה ביטוי מושאל, הוא לא רשות היחיד ממש, אלא הוא אינה רשות הרבים. רב אשי אמר, אנחנו ממשיכים לדף זין, גם הוא בא להסביר המושג של רשות היחיד במסכת טהרות, כגון דעית למחיצות. האתר ביקה שדובר במסכת טהרות, יש מחיצות, וזה הופך אותו להיות רשות היחיד ממש. וכי עד ימר אולה, אמר רבי יוחנן, קרפף יותר מבית סתיים. קרפף זה מקום עם גדר סביב, והגודל שלו יותר מבית סתיים. בית סתיים זה 50 אמה על 50 אמה, זה מדובר על אזור שיותר מ-100 על 50, ואותו אזור שהוקף, אבל מה? שלא הוקף לדירה. כלומר, למשל, לא היה במקום הזה בית, ואחר כך בנו גדר מסביב. כלומר, זה לא הוקף לדירה, ואפילו קור, ואפילו קוריים, אפילו אם זה הרבה יותר מבית סתיים, קור בעצם 30 שעה, קוריים 60 שעה, זה אזור גדול שמוקף, אבל אם הוא הוקף שלא לשום דירה. רשי כותב שורה שנייה, ולא הוקף לדירה שאין ביתו סמוך לה קודם היקף. כלומר, הקיפו מקום, יכול להיות שאחר כך בנו שם בית, אבל זה לא משנה, זה נקרא הוקף שלא לשם דירה. הזורק לתוכו חייב, מי שעומד מבחוץ ברשות הרבים וזורק חפץ לתוך אותו מקום מגודר חייב. מה אנחנו רואים? שהמקום הזה הוא שוט היחיד. מי טיימה? מחיצה היא, אלא שמחוסרת דיורים. הנפקמינה הוא שאי אפשר מדרבנן, אסור מדרבנן לטלטל בתוך אותו מקום מוקף, אבל מדורייתא רשות היחיד ממש. בשלמה רב אשי לא אמר כאולה. רב אשי שנתן את ההסבר הזה שזה מקום שמוקף, אני מבין למה הוא לא, למה רב אשי לא אמר כאולה, כי במקור כתוב שהבקעה הוא רשות היחיד, ומילא מתאים הפירוש שזה בקעה מוקף מחיצות. אלא אולה שהוא אמר מה שכתוב מסכת תרות רשות היחיד, זה לא רשות היחיד ממש. אנחנו רוצים לדעת מי טיימה לא אמר כשמתי, למה הוא לא הסביר את המשמע בתרות על פי דינו שראינו בראש העמוד פה. כבקבנו את אולה ויש לנו גם חיצים מצד הגמרא, אתם יכולים לחזור ולראות שאולה התייחס למקום מוקף מחיצות יותר מבית סתיים. אז למה לא, למה אולה לא הסביר את המשנה במסכת תרות על פי הדין שהוא הביא בעניין קרפף יותר מבית סתיים, או במילים פשוטות יותר, למה אולה לא הסביר כמו רב אשי? אמר לך, אולה עונה, אי דעית לה מחיצות, בקעה, קרי לה. המשנה במסכת תרות פותחת עם המילה הבקעה בימות החמה. אומר אולה, פשוט לא מתאים, אם מדובר במקום מוקף, לא מתאים להשתמש במילה בקעה. קרפף אי. היו קוראים לזה קרפף, לא בקעה. ורב אשי הוא בכל זאת אומר לרשות היחיד קטני, ורשי מימו ורב אשי המלאך רשות היחיד קטני במשנה במסכת הרות, וקרמלית לא קרי לתנה רשות היחיד. מה שאולה אמר, הוא אמר לעולם קרמלית הוויה. אומר רב אשי, התנה לא היה קורא למקום שהוא קרמלית בביטוי רשות היחיד. אז אם התנה כבר משתמש במילה או בביטוי רשות היחיד, הוא מוקף מחיצות. עד כאן שיעורנו להיום.